הפחידו אותנו, הלחיצו אותנו. וכעת, אחרי גל מחודש או התפרצות מחודשת, הכל נראה אחרת. הרבה שאלות שננסה להשיב עליהן הבוקר, אם יש לכך בכלל תשובות. המאבק סביב החלת הריבונות הישראלית על יהודה ושומרון נמשך גם מימין וגם משמאל. מימין יש לחלק מראשי יש השגות משמעותיות נגד התוכנית שמקדם ראש הממשלה. אחרים מבין ראשי יש תומכים, כך גם בכירים בליכוד. משמאל מתנגדים כמובן, כי מדובר בתוכנית שלא ממש מקימה כאן מדינה פלסטינית, מדובר בכלל בתוכנית שלא נותנת לפלסטינית את כל השטח, אם בכלל. וייתכן, ויש ביניהם, בקרב אנשי השמאל, כאלה שמעוניינים לתת להם את כל השטח של ארץ ישראל. אולי הם בכלל נגד התוכנית הזו, כי מי שמקדם אותה הוא ראש הממשלה, מהימין. נעסוק בזה, והלילה עוד תקיפה של אולי ישראל, לא אמרו לנו מי, בסוריה עם הרוגים. אלה הנושאים שלנו הבוקר, נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
ישראל בן צבי באולפן בירושלים, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, בצלאל, אלה הכותרות לבוקר זה. מאות השתתפו אמש בהפגנת השמאל בתל אביב. הם מחו על הסכם השלום האמריקני. במסגרתו ישראל תספח אלה השטחים ביהודה ושומרון. חמישה מפגינים נעצרו, המפגינים חסמו כבישים, קרו קריאות בגנותו של ראש הממשלה, ואף נשאו דגלי אש"ף. משרד הבריאות יקיים היום דיון בשאלת ההקלות וההפעלה מלאה של הרכבת, כשעל פי הערכה פתיחתה המלאה תידחה בכמה ימים. בבתי הספר במועצה האזורית שדות נגב לא התקיימו היום לימודים לאחר שתלמידה נדבקה בקורונה. בימים האחרונים נדבקו בישראל עוד כ-700 בני אדם, ויותר מ-100 בתי ספר סגורים היום. ועדת הכספים בראשותו של חבר הכנסת גפני תתכנס היום לדיון המשך בנושא הצעת חוק מענק לעידוד התעסוקה בתקופת משבר הקורונה. כלי תקשורת מדווחים כי מטוסים ביצעו הלילה 8 תקיפות נגד מטרות איראניות באזור דיר אזור בסוריה. לפחות 12 פעילים נהרגו והושמדו אמצעי לחימה ותחמושת. תחזית מזג האוויר היום עלייה ניכרת בטמפרטורות. אלה הכותרות.
תודה רבה לך ישראל, בוקר טוב. בצוות שלנו אסתי פלד, דוד גדלוביץ', מוטי קופפר, אנחנו מתחילים. שוב שלום לכם ובוקר טוב, צבי טסלר כתבנו, שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
בוקר טוב, שבוע טוב, בצלאל.
טוב, אז המספרים נתתי קודם, 333 ילדים, תלמידים, אנשי צוות חולים, 17,000 בבידוד. לאן זה לוקח אותנו הסיפור הזה?
כן, קודם כל, זה לוקח אותנו כרגע לאיפה שהיינו בשבוע שעבר, שההחלטה העקרונית היא בינתיים להמשיך את מוסדות החינוך, למעט אלו שבהם מתגלה חולה ואז הם נסגרים, ולהישאר עם אצבע על הדופק. תראה, אתה מדבר על 113 מוסדות סגורים, זה פחות מ0.5% מכלל מוסדות החינוך. אומרים במשרד החינוך, ובמשרד הבריאות בעיקר, זה לא מספרים שמפילים אותנו מהכיסא, אנחנו יכולים לחיות עם המספרים האלה, פחות מ0.5% מראש לא חשבו שזה יעבור חלק לגמרי, ולכן הם לא רואים סיבה כרגע לשנות את הכללים. מה שכן, מה שמטריד זה פחות מוסדות החינוך, אלא באופן כללי, העלייה הקבועה במספרים, אנחנו רואים את זה גם במהלך השבת, 160 נדבקים בתוך קצת יותר מ-24 שעות, זה מספרים גדולים, זה מספרים הרבה יותר גדולים ממה שהיינו, פי 10 ממה שהיינו רק לפני שבועיים, ולכן זה עוד יותר מגביר את הרגישות של משרד הבריאות, בעיקר כלפי הקלות. כשאנחנו מדברים על הקלות, בין היתר, מחר הייתה אמורה להיפתח הרכבת, אחרי, זה המועד השלישי כבר שנקבע, למחר, הבוקר, ונראה שמחר כבר זה לא יקרה, זה יהיה מועד חדש, אולי יום רביעי השבוע, אולי מאוחר יותר. המלל, שהם אלו, הוא הגוף שלמעשה, בסופו של דבר, צריך לחתום על האישור הסופי, המלל מסרב לאשר את זה כרגע, ובמהלך היום נדע אם הישר או לא, הוא רוצה יותר בקרה על מי שנכנס ויוצא. במשרד התחבורה, ובעיקר ברכבת ישראל, אמרו לכתחילה, אין לנו יכולת לבקר. זה לא אוטובוס שנהג יכול לספור את הנוסעים ברכבת, ובתחנות מסוימות נכנסים אלפי
נושאים. אבל אתה יכול לווסת, אתה יכול לווסת את מי שנכנס לתחנה, מי נכנס לרכבת עצמה, יש פקחים, יותר קל מאשר תחנות אוטובוס, עם כל הכבוד.
לא, לא, לא. ממש לא, אני אגיד לך למה, בגלל שלצורך העניין בתחנה קטנה, כן, שיש בה סך הכל רכבת אחת לכל כיוון, בא בחצי שעה, זה לא בעיה לווסת. אבל כשמדובר בתחנה גדולה, כשחולפות בה 8 רכבות בתוך מספר דקות, כל אחת ליעד שונה, נכנסים ויוצאים בו זמנית מאות ואלפי אנשים, ואין יכולת לבקר לאיזה רכבת אתה נוסע ואיזה רכבת אתה. מה שכן עכשיו מנסים לעשות, וזה ברגע האחרון, וברור שזה לא יהיה מוכן ברגע האחרון, זה לייצר אפשרות של הזמנת נסיעות בלבד דרך אפליקציה, ואז רק מי שיזמין דרך אפליקציה יוכל לנסוע, כמו שהיה ברכבת לירושלים, שהיו צריכים להזמין באמצעות אפליקציה, לעשות את זה לכל הרכבות בארץ. עוד אפשרות שנבדקת, זה למנוע אפשרות לקנות כרטיסים חד פעמים, וכל מי שירצה לנסוע, יצטרך לעשות את זה באמצעות רב-קו, זה מאפשר יותר מעקב אחרי מי שנדבק, במקרה שיש חלילה איזשהו מקרה של הדבקה, או של צורך להיכנס לבידוד, יש יותר יכולת לבקר, כשמדובר על אלפי נושאים שהרבה מהם מזדמנים, קשה מאוד לבקר את זה. אבל זה הנושא אחד, זה הרכבת, הנושא השני, זה שאר ההקלות בין היתר החתונות. כרגע התחזית היא שזה נשאר, אבל לא נופתע אם יהיו איזה שהם שינויים, הכל כמובן תלוי במספרים שאותם נראה בימים האחרונים. הנתון שצריך להדאיג אותנו הבוקר, זה מה שקורה בבתי האבות, מה שקורה עם אוכלוסיות וסיכון. העובדה שאנחנו נמצאים על 23 אנשים שנמצאים מונשמים, המספר הנמוך הזה הוא בעיקר בזכות זה שאין הדבקה מסיבית בקרב אנשים, אוכלוסיות בסיכון, בדגש על קשישים. אנחנו הבוקר מדווחים על מה שקורה באור יהודה, עם בית אבות אחוזת אייל, 6 דיירים ושני אנשי צוות חלו שם. זה התגלה יחסית בשלב מוקדם, בגלל הבדיקות המסיביות שעושים בבתי האבות, ומכאן כמה חשוב הבדיקות הללו, אבל זה אומר שאין יכולת בעצם להגן כנראה על האוכלוסיות הללו, ולכן החשש הוא שככל שתהיה התפרצות במקומות שבהם האוכלוסיות בסיכון, בדגש בבתי האבות, שזה המוקד הכי חמור של הדבקה,
כן, וראינו את זה גם לכל אורך התקופה, איפה שאנשים המבוגרים נמצאים, שם הסיכון הגדול, ומצד שני אנחנו רואים גם את המספר הקטן של החולים הקשים. טוב, אני רוצה לצרף בשלב הזה לשיחתנו את מני גרשוורץ. מני, בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, אנחנו רואים את המספרים, הם גדלים מצד אחד, נמוכים בקשה, בכל מה שקשור לדרמה הגדולה שהייתה כאן לפני כמה חודשים, מצד אחד עולה, מצד אחד יורד. מה אנחנו צריכים ללמוד על כך? אני מדבר כלל הציבור, וגם אנחנו הציבור החרדי.
הנגיף עדיין כאן. אני חושב לשמחתנו שהשבועיים האחרונים מראים ש... ההתפרצות הזו היא לא התפרצות של גל שני, כי ההיקף הוא בסופו של דבר היקף עדיין קטן מאוד. צריך להבין, עשו מתוך 15,000 בדיקות שעשו ביום, יצאו בסביבות 100 חולים, או לפעמים היו ימים פחות מ-100 חולים, בימים שטיפרו יותר. אנחנו לא רואים את הגידול האקספוננציאלי שראינו קודם לכן, אנחנו לא רואים את המכפלות האלה, ולכן יש פה משהו שונה, יש פה משהו אחר, ממה שהיה קודם. האם זה בגלל שהנגיף נחלש? האם זה בגלל שפחות נדבקים בעקבות החום? פחות נדבקים נגיד במקומות פתוחים, או פחות נדבקים כתוצאה ממגע במשטחים? כנראה שזו הסיבה, אבל אנחנו בהחלט לא נמצאים בגל שני, זה מה שחשוב לומר. אנחנו לא נמצאים לא במספרים ולא בדרגות הקושי ככל הנראה של ההדבקות, אבל הנגיף עדיין כאן, והוא מסתובב, והוא בהחלט בהחלט מצליח להגיע למקומות, כולל אפילו של מקומות בסיכון. שמעתי בימים האחרונים על כמה וכמה יהודים, חלק אני מכיר, שהם אנשים בגילאים לא צעירים, שאינם צעירים, שכן נדבקו בנגיף הזה, וזה אומר שבחלק מהמקומות לא מספיק נשמרים על הכללים. אם היית שואל אותי, אני הייתי ממליץ מאוד, פשוט מאוד, לעניין הזה של מקומות סגורים, לא להיכנס למקום סגור שיש בו התקהלות ללא מסכה, לא להתקרב יותר משני מטר לאף אדם. יש הרבה אנשים שמזלזלים בדבר הזה, וזו טעות גדולה מאוד.
אנחנו רואים שההדבקות, כן, ההדבקות קורות במקומות סגורים, לא ברחוב, לא אדם שעבר ליד אדם חולה, קרה לו משהו, אין ספק, רק המקומות הסגורים, הלא מעוברים, מערכת החינוך למשל, צבי, תן לנו אינדיקציה כמה מוסדות...
גם מעוברים, בצלל, לא, גם מעוברים, גם אם יש מזגן,
מזגן זה לא נקרא מעוברר, מעוברר זה מקום עם חלון פתוח, עברור, אוויר, צח, או לא צח, אבל אוויר מבחוץ, לא מזגן. צבי, תן לנו תמונת מצב על מערכת החינוך החרדית הבוקר.
אז מערכת החינוך החרדית נפגעת, צריך לומר, מבחינת מספרים אגב, באופן נמוך יחסית לשיעורה באוכלוסייה, אנחנו מדברים על פחות מחצי באופן יחסי לגודל של האוכלוסייה, אבל יש עוד ועוד מקרים שבהם יש הדבקות. הנה מוסדות החינוך בקריית צאנז נסגרו בגלל עלייה בתחלואה, ו עוד ועוד מקרים שבהם...
גם כמגננה, לא בגלל שהיו דווקא בכל המוסדות בקריית צאנז ילדים חולים, אלא כדי למנוע התפשטות נרחבת יותר.
נכון, בעקבות עד עכשיו הם די הצליחו לשמור על עצמם, אבל יש שם איזושהי הדבקה ולכן הם שומרים לתואר. אגב, רואים את זה בעוד מוסדות חינוך, שבהם מקבלים החלטה בנתר ביתר אלית, באים ואומרים, אנחנו רואים את קצב ההדבקה, לא רוצים להגיע למצב שפה בתשר של מאות ולפעמים אלפי תלמידים נכנסים לבידוד ואנשי צוות וכולם, ולכן מחליטים לסגור ולחזור ללמידה מרחוק. משרד החינוך מגבה מוסדות חינוך שבהם, שביחד עם הרשויות, זה לא החלטה של מוסד, אלא החלטה ביחד עם הרשות המקומית, שמחליטים לחזור ללמידה מרחוק. ככל שזה מתאפשר בעיקר בחינוך הגבוהות, משרד החינוך אפילו מעודד את זה.
מני, שני נפטרים חרדים בסוף השבוע האחרון.
שני נפטרים רק במוצאי שבת. ביום חמישי, אני חושב, היו לנו עוד שני נפטרים. המדד הנפטרים החרדים בישראל, לצערנו, עולה, מתקרב לאזור ה-70 נפטרים. והמספרים האלה, שוב, צריך לומר, זה חסד השם עצום ביחס למה שראינו במקומות אחרים של קהילות יהודיות. בכל מקום אחר בעולם המספרים הם גבוהים הרבה יותר, גם בצרפת, גם בניו יורק וגם בבריטניה. אבל זה שאנחנו רואים שזה הולך איתנו לאורך, גם לאורך חודשיים וחצי אחרי שהסיפור הזה החל, זה גם יכול ללמד אותנו אכן שהנגיף עדיין כאן והחובה להיזהר חובה משמעותית. אפרופו מה שהזכיר צבי בעניין צאנז, כן, המוסדות נסגרו שם כי נמצאו שם חולים. נמצאו חולים גם בישיבה, נמצאו חולים גם בכולל. יש שם בעיה, הבעיה עדיין קטנה, אבל רוצים שהיא תתפתח ליותר, לכן ביצעו את צעדי המניעה מהירים של סגירה של כלל המוסדות, אפילו אם לא בכל מוסד ומוסד נמצאו חולים. אבל מה שמעניין לציין בדוגמה הזו של קריית צאנז בנתניה, שהקריה הזאת היא ריכוז חרדי גדול, שכן של אלפי תושבים, אלפי נפשות שמתגורים שם, וברוך okay. השם עד כה בחודשיים הראשונים לא היו שם נדבקים, אבל הנה אנחנו רואים חודשיים אחרי שהנגיף כן מצליח להגיע להיכנס.
כן, טוב, נקווה שזה יישאר ברמה של ילדים, צעירים, ולא מעבר לזה, ושזה ייפסק. תודה מני גרה שוורץ, תודה לך צבי טסלר, בוקר טוב. ועוד מילה אחת, היום הממשלה תאשר את חוק הקורונה החדש, תקנות חירום חדשות בעניין הזה של הקורונה. עכשיו איתנו היועץ הרפואי, יושב ראש מגן לחולה הרב בנימין פישר, שלום, בוקר טוב.
סף רטבה ובוקר טוב.
ושבוע טוב, מה שלומך?
שבוע טוב. ברוך השם ירחם השם.
תשמע, הפחדת אותנו הרבה מאוד בחודשים האחרונים, מה זה הפחדת? היית אחד הגורמים הבודדים שהתריע כל הזמן, רבותיי זה מסוכן, רבותיי, תתרחקו מכל מקום רק אפשרי, תסתגרו בבתים והכל, והנה פתחו את הכל, יצאו וגל תחלואה חדש, כבר 740 חולים בשבוע האחרון, זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו רואים כולם במצב קל, לא כזה דרמטי, אז מה הולך פה?
קצת מפריע לי הקונוטציה שאת אומר, הפחדת. מה הכוונה?
הפחדת במובן החיובי, כדי להרתיע ולהטריע.
כן, לא, אז אני מסביר. מדינת ישראל לפני שנים היה המלצה, כל מי שנוסע באופניים שישים קסדה על הראש, כל מי שנוסע ברכב ישים חגורת בטיחות, ואז אמרו, מה אתם מפחידים? מה צריך לשים קסדה על הראש באופניים? מה צריך לשים חגורת בטיחות? ואלה שהם טיפה יותר מבוגרים מהילדים והנוער של היום, זוכרים איך שזה התחיל. אני בטוח שגם אתה זוכר איך שזה התחיל. זאת גם הייתה הפחדה. אבל ההמלצה של אז, קסדה באופניים, חגורת בטיחות לנוסעים ברכב.
אצל החיים של רבבות.
כן, היום מבינים שזה חובה, ולא רק זה. מי שלא עושה את זה, מבינים שזה שטות. ההמלצה של ההתמודדות עם הקורונה, מהפעימה הראשונה שהתחיל באזור פורים ועד עכשיו, רואים שההמלצות של משרד הבריאות, שזה בעצם היו ההמלצות של כל משרדי הבריאות והרופאים בעולם ובארץ, בעצם היו מצילים חיים. אלא מאי? כשזה הגיע בסערה כמו איזה צונמי, איש לא הכיר את זה, איש לא הבין את זה, איש לא ידע את זה, איש לא התכונן לזה, ולא היה שום הפרדה חברתית, אלא היה עולם כמנהגו נוהג, והציבור החרדי, גם בארץ וגם בעולם, הוא ציבור שהוא נשען על במקהלויס בורחו אסכם.
בקיצור, שומרים על הכללים, ולכן גם רואים את המספרים הנמוכים בציבור החרדי, כי הציבור החרדי היום שומר כמעט 100%, בטח ובטח מול כלל הציבורים במדינת ישראל, וצריך לומר תודה לכל מי שעזר לכך, וגרם לאנשים בסוף להפנים שאנחנו בתקופה לא פשוטה, וצריך לשמור על הכללים.
אז אם אתה מתכוון אליי, אז תודה.
כן, אתה בראשם, אבל לא רק, כן. אתה יודע, כל ההפרדות, כולם ביחד, מגיע מכל מקום, בסוף בסוף זה מחלחל, אין מה לעשות.
תראה, בוא נגיד לך, זה עצוב שהעברת מסר לציבור, ולא משנה איזה ציבור.
אז בוא נדבר על זה באמת, העברת מסר לציבור החרדי, אז נכון, יש את כל חי, ואנחנו מעבירים מסרים, והעברנו בכל התקופה הזו מסרים, והציבור החרדי ידע שהדרך לקבל מסרים מעכשיו לעכשיו, בצורה הכי ישירה ומעודכנת, זה כאן, בכל חי, אבל לא כולם, ולא כולם נחשפים לעיתונים ולמדיות כאלה ואחרות, ולקח זמן עד שדברים עברו. אולי משרד הבריאות נכשל בצורת העברת המידע שלו, להגיע לכלל הציבור החרדי?
תראה, בשלב הראשון של ערב פורים, קשה מאוד להאשים. הדבר שמפריע לי מאז ומתמיד, זה חכמי הבדיעבד. כי חכמי הבדיעבד הם תמיד אגואיסטים, וחוכמת הבדיעבד היא סוג של איזשהו אינטלקטואליזם מזויף וחלול. אז בואו לא נדבר על חוכמת הבדיעבד, אבל מה שאני כן יכול להגיד, משרד הבריאות ממש בהתחלה היה מאוד בסדר, הם השתדלו ככל יכולתם, ואל תשכח שזה היה משרד שהיה בהלם. זה משרד שנפל עליו קרם ביום בעיר, וכל תוכניות המדף היו לא רלוונטיות. כי אף אחד לא מתאמן על יבש, אבל, ופה תרשה לי להגיד קצת משהו שאולי הוא ישמע קצת, קצת חריג, קצת יוצא דופן. זה התחיל באדר, נכון?
כן.
חודש אדר חלף,
כן.
חודש ניסן חלף, חודש אייר חלף. אנחנו כבר באמצע סיוון. פונים אליי אנשים שנחשפו לחולה קורונה מאומת. הם לא מצליחים לבצע בדיקות קורונה. מגיעים חולים לבתי חולים באופן חריג, למשל בית חולים שערי צדק בירושלים, שזה כמה מטר ממני. בלתי אפשרי לקבל שם בדיקת קורונה.
למה?
לא לאנשי צוות שנחשפים לבדיקות לחולי קורונה. אנשי צוות מתוך בית החולים לא מצליחים לבצע בדיקות קורונה, בוודאי לא חולים. אני חושב שזה איזשהו סקנדל של מערכת הבריאות.
רגע, רגע, זה רק בבית החולים או בעוד מקומות? קופות החולים, משרד הבריאות?
בלתי אפשרי לקבל היום בדיקות קורונה.
מהיום להיום.
אין לך איזושהי פרוטקציה, זה בלתי אפשרי. וגם אם אתה מצליח לעשות את זה, המתנה ימים על גבי ימים.
למה?
כי משרד הבריאות, אני לא יודע אם להשתמש בביטוי לא מתפקד, או עושה פשלה, יש גם כן החלפת משמרות. משרד הבריאות כרגע זה עם שר חדש, מנכ״ל חדש שעוד לא נכנס, אני לא יודע. אבל בוא נדבר אם חלילה יהיה גל שני. אני יכול להגיד לך בצלל, פה, בכל חי, ותזכור את הדברים בבקשה. אם יהיה גל שני, ובתי החולים בכל מדינת ישראל, מירושלים, בדרום ובצפון, ייתנו את השירות לחולי הקורונה המאושפזים ביחידות הקטר, שרובם ברוך השם נסגרו, ייתנו את השירות לחולים ולבני משפחותיהם את אותו הדבר, לא נוכל לדון את משרד הבריאות ואת בתי החולים כפי שהיה בפעימה הראשונה, בגין היעדר מוכנות וכולי וכולי וכולי. חובתך, חובת רדיו קול חי וחובתי, חובתי לבוראי, יהיה להבהיר את השטח ולזעזע ולטלטל את המדינה, מכיוון שלא ייתכן.
אבל אחרי שאתה אומר, אחרי שאתה מטיל את האשמה, או מצביע על השם שהוא משרד הבריאות, שלטענתך לא מתפקד, יכול להיות, אבל למה? הייתה כאן מדינה שלמה שנערכה, ועשו בדיקות, ועשו מאות אלפי בדיקות, ועכשיו עושים עוד יותר בדיקות כל יום. הגענו, נדמה לי ביום שישי, ל-16 אלף בדיקות ביום אחד. אז אנשים כן נבדקים, רק מה, אולי לא מקבלים תוצאות מוקדם? או מחכים לבדיקה הרבה זמן?
אמרתי לעורך דין מאוד בכיר, שמכיר היטב מערכות במדינת ישראל, סלחתי בפניו ביום שישי את הדברים האלו. אז הוא אמר לי, בוקר טוב, אתה נחשף למשרד הבריאות, אני יום יום נחשף לכל מיני משרדי ממשלה. אני יכול להגיד לך, במלוא האחריות, שמדינת ישראל חיה בניסים, וזה פשוט מזעזע לראות את אי התפקוד של כל כך הרבה מערכות. אני יכול להגיד לך באופן ברור, מדינת ישראל עכשיו, אני לא מדבר על ההתחלה, על ההתחלה צריך לדון לקו זכות, וזה לא יפה להיות חכמי בדיעבד, אבל עכשיו, אחרי כל כך הרבה הכנות וכו' וכו' וכו', המערכת לא מתפקדת, המערכת לא מוכנה.
אני אגיד לך משהו אחד שקשור לציבור שלנו. אין כרגע שום הסברה של משרד הבריאות לציבור החרדי, מלבד פה ושם תשדירים ברדיו. מעבר לזה, משהו ממוקד, כלום, אפס.
אז מה אני אומר? זה בדיוק מה שאני אומר. אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. משרד הבריאות לא מתפקד כמו שצריך, לא מעבירים מסרים כמו שצריך, זה חתיכת פשלה, המערכת לא מתפקדת.
בוא נלמד זכות שזה בגלל חילופי המשמרות.
לא, לא, אני לא מוכן יותר ללמד זכות, אחרי 3 חודשים אין יותר לימודי זכות. אם כעת יהיה התפרצות נוספת, וחס וחלילה, חס וחלילה יהיו עוד מושפזים, והחולים שיושפזו שוב לא יקבלו מים, שוב לא יקבלו אוכל, שוב לא יהיה תקשורת עם בני המשפחות. מה נגיד? שוב החלפת משפחות? לא. Enough is enough. אני יותר לא מקבל שום תירוצים. אחרי כמה חודשים מותר למערכת לתפקד, מותר שזה יהיה כמו שצריך. לא יעלה על הדעת שמישהו שצריך וראוי לעשות בצדק בדיקת קורונה, יצטרך לירוק דם עד שהוא יקבל את האישור, ומאז שהוא עושה את הבדיקה לעבור ימים רבים עד שהוא מקבל את התשובה. זה לא יעלה על הדעת, ולא יעלה על הדעת שבתי חולים לא עושים באופן אוטומטי לכל מי שבא בשעריהם בדיקות קורונה, וכמו שקורה למשל, לדוגמה, אני בטוח שזה בעוד מקומות, כמו בשערי צדק, שרופאים שנחשפים לחולי קורונה לא מצליחים לעשות לעצמם בדיקת קורונה. חולים חשודים לא עושים להם בדיקת קורונה. חבר'ה, זה פשלה, זה לא בסדר. לדוגמה, בית חולים שנמצא כמה מאות מטרים משם, בהדסה עין כרם, הצוות, אני יודע את זה, כל מי שבחשד הכי קטן כן מצליח לעשות בדיקת קורונה. זאת אומרת, המערכת לא מאורגנת. אם תרשה לי להשתמש בביטוי, יש איזשהו ברדק במשרד הבריאות סביב כל נושא הקורונה. אין דין, אין דיין, אין פרוטוקולים, אין אחידות דעים, איש כרצונו יעשה.
מדהים.
הדבר הזה הוא לא תקין, בצלל. מדינת ישראל אחרי 3.5 חודשים או 4 חודשים שהקורונה כבר כאן, עכשיו יש עלייה בגל ההתפרצות.
אבל, כן? אבל מצד שני,
הרב פישר, חרדי לא יודע. הציבור החרדי לא
שני,
יודע.
הרב פישר, מצד שני, הציבור החרדי יפנים את הסיפור הזה לחלוטין, אתה רואה את כולם מתמגנים עם מסכות והכל. אני חושב ש-80 אולי 90% מהציבור נשמע לכללים, וזו הבשורה הטובה בעניין הזה. מצד שני, אתה רואה את המספרים הולכים וגדלים, אבל אנשים שחולים פשוטים, אתה יודע, נשארים בבית עם הקורונה ולא צריכים משפוז, ומספר המאושפזים לא גדל בשבוע האחרון.
טוב מאוד שאלית את הנקודה הזאת.
למה?
אני אסביר, טוב שאלית את הנקודה הזאת. לכאורה זה תרתי דסתרי, אבל זה לא. בפעימה הראשונה, כשלא הייתה שום מודעות ומוכנות, וכולם התנהגו במקל או יסבורך או יש השם, בבתי הכנסת ובכל מקום ובשמחות, אז הציבור החשוף והפגיע זה העולם הקשיש, עולם הזקן, והעולם עם בעיות בריאותיות. וממילא הם היו אלו שנפגעו, גם בארץ וגם בעולם. ברגע שהיה כל הפרופגנדה וכל הדבר הזה, כל הזקינים ובעלי המחלות המיוחדות, הצרכים המיוחדים וכו' וכו', הם באופן אוטומטי כבר מסתובבים עם מסכות, מוגנים, שומרים על ריחוק חברתי, על הפרדה חברתית. אז עכשיו, בגל ההדבקה הנוכחית, הם פשוט לא נדבקים. מי כן נדבק? הציבור שהולך ומסתובב עם המסכות על הסנדר, שזה הילדים והנוער והצעירים, וכמו שאמרתי בהתחלה, אני אומר גם עכשיו, הצעירים הם אסימפטומטיים, הם נדבקו, יש להם נשאות של הנגיף,
אז בוא נגדיר את זה אחרת,
הם פשוט לא יודעים.
אוקיי, ושימשיכו לשמור מריחוק מהמבוגרים והזקנים ואלה שיכולים להיות בקבוצת הסיכון, ואז אולי נעבור את התקופה הזו בצורה קלה יותר.
בעזרת השם, ממש בדיוק ככה, הבעיה זה לא אנחנו הצעירים.
הבנתי.
מכיוון שהצעירים הם אסימפטומטיים, כל הבעיה הייתה, הנה ותמשיך להיות הזקנים, הקשישים, המבוגרים ובעלי הסיכון המיוחד.
כן, טוב.
אם הם יהיו מוגנים, אם הם יהיו עם מסכות, ואנחנו הצעירים, מדין בן אדם לחברו, אנחנו נשים מסכות כדי שהם לא ידבקו, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, נעבור את הכל בשלום. ולסיום, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. חברים וידידים יקרים, לא לסמוך על משרד הבריאות. משרד הבריאות לא מתפקד, הוא לא מעביר את המסר לציבור החרדי כמו שצריך.
אז הנה, אתה עשית את זה כאן.
אנחנו עדיין מוחרמים, אנחנו עדיין לא יודעים, עדיין לא מעבירים לנו את הנתונים, וקברניטי קבלת ההחלטות בציבור החרדי עדיין ממשיך, כמו בפעימה הראשונה, שוב לגרור רגליים בשקט.
טוב, נקווה שהדברים שאמרת ייפלו על אוזניים קשובות, ונראה שינוי גם בעניין הזה, אבל בכל מקרה שהציבור ימשיך לשמור על הכללים, גם בבתי כנסת. כותבים לי הרבה מאזינים בדקות האחרונות, תוך כדי השיחה שלנו, הרב פישר, בתי הכנסת, אנשים לא לגמרי עושים את מה שצריך לעשות, אז אני קורא שוב.
אם פה תרשה לי עוד ממש
משפט קצר.
משפט קצר לסיום, בשקט, בנחת, בשווה, בלי דרמות, בלי פאניקה, בלי סופרלטיבים, בלי היסטריות. כל מי שיש בכוחו להיות במרחב הפתוח, בשמחות ובבתי הכנסת, יבורך והוא מציל חיים. בבתי הכנסת ובשמחות ובעולמות האירועים, גם אם זה במקומות סגורים, אם היה חולה קורונה, או במרחב הפתוח בחילופין, זה הבדל דרמטי מבחינה רפואית. לכן ראוי להמשיך לעשות כמה שיותר מעניינים בחוץ, במרחב הפתוח.
כן.
להמשיך לעשות שמחות במקומות פתוחים. עם השיחות והפרדה חברתית ובסייעתא דשמיא, נבשע ונגאל ונתפטר מהקורונה הזאת.
בעזרת השם, כמה שיותר מהר. הרב בנימין פישר, יושב ראש אגודת מגן לחולה, תודה רבה, שבוע טוב.
כל הישועות.
אמן ואמן, תודה, תודה. נצא עכשיו לפרסמות, עוד מעט נמשיך.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. במיוחד בימים אלו חשוב שתקבל מה שמגיע לך מהביטוח הלאומי ומחברות הביטוח. במימוש זכויות רפואיות אתה צריך את לבנת פורנה אמיתית. כוכבית 2468 למדת בישיבה גבוהה ומעוניין לעסוק בהוראה? מכללה ירושלים מזמינה אותך לקבל תואר BED ותעודת הוראה בתוכנית מקוצרת וייחודית לגברים. לפרטים נוספים חייגו 02-6750-987, כי גם בתוכנית לגברים יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
באנו לעשות לכם שמח! כן, זה אמיתי! השגנו לכם קופון מהמטורף שידע המדינה הקטנה שלנו! ומאה הראשונים שהתקשרו עכשיו לקשת האבקות יקבלו דיסקונטים כ-60 הופעות, תוכניות, הצגות לכל המשפחה ב-175 ש"ח במקום 600, אוללה, לצפייה לכל החיים! איזה מניפיק! אני תרצה אומרת לכם שכולם מדברים שכל המצחקניות, הזמרות, הרבנים וההצגות שכולם בפלסטיק הקטן הזה, ממש אוללה! חייגו עכשיו, 1-7-0-0-5-5-9-8-9-8 זה קל, 1-7-0-0-5-5-9-8-9-8. המבצע יעצר באדמה 100 בדיוק, אני הזהרתי.
מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815, 02-581-5815.
הבנק סירב לכם? זה באמת עצוב. אבל אם יש בבעלותכם נכס, אתם יכולים לחזור לחייך. מסורבים, בעלי BDI שלילי, חייגו עכשיו כוכבית 9536 לקבוצת קווי אשראי, ותוכלו לקבל משכנתה עד 70% משווי הנכס בתוך 72 שעות. התקשרו לקבוצת קווי אשראי, כוכבית 9536.
די לעקיצות. סנודאי, הדרך הקלה והנוחה להגנה מפני עקיצות יתושים. סנודאי, עכשיו בתוספת ג'ל אלוברה המרגיע את האור. סנודאי, נלחם ביתושים בבית וגם בחוץ. הוא דוחה את היתוש עוד לפני שהוא נוגע באור. סנודאי, מגן אישי נגד יתושים הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בתוספת ג'ל אלוברה המרגיע את האור.
תנובה במבצע על כל מוצרי החלב ותחליפיו. קונים 8 מוצרים ומקבלים 2 מתנה. 8 ועוד 2 מתנה. למהדרין יש תנובה. בתוקף עד כ"ז בסיוון, לא כולל מוצרי המעדניה הזול שבהם.
שירבית שלום.
הלו שירבית, זה נכון מה ששמעתי?
בוא נשמע, מה שמעת?
שעכשיו בשירבית יש מבצע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב?
אז זה נכון.
מה? זה נכון? עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
טיפ ממכבי בדרך לעתיד בריא. עכשיו, כשמותר לצאת מהבית, חשוב לעלות במדרגות. גם תהנו מחלל יותר פתוח מאשר במעלית, וגם תתרמו לשיפור מערכות הלב. בשלוש מילים, חוזרים לשגרה בריאה.
יש קופת חולים ויש מכבי. יש קופת חולים ויש מכבי.
לא בעוד שנה, לא בעוד חודש, עכשיו! ביום שני הקרוב, זוהי ההזדמנות האחרונה להצטרף להגרלת המאה על דירת 4 חדרים ענקית וחדשה באשדוד. מקיימים את צוואתו של הצדיק מקרסטיר, מתברכים בישועה ומצטרפים להגרלה על דירה חלומית בלב אשדוד. חייגו עכשיו 02-540-30 02-540-30.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
שמונה 32 עכשיו, איתנו הפרופסור גליה רב, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר אור.
מנהלת המחלקה למחלות זיהומיות בתל השומר, אנחנו עדיין עם הקורונה, ושאלה ראשונה, יש, פתאום אנחנו מגלים אנשים שחלו פעם שנייה, את מכירה תופעה כזו?
תראה, אני לא הייתי קוראת לזה פעם שנייה. מה שקורה שאנחנו יודעים, וזה בכלל לא נדיר, שעושים שתי בדיקות שכאילו מגדירות את הבן אדם כעברי, ואחר כך חוזרים לבדיקה עוד פעם, זה יכול להיות אפילו אחרי שבוע, והיא שוב חיובית. אני לא הייתי קוראת לזה חולה פעם שנייה, אלא פשוט עדיין זיגזוג של התשובה הראשונה.
כלומר שהתשובה השלילית הראשונה, הקודמת, הייתה לא נכונה,
נכון.
ועדיין נשאר משהו בגוף.
או שלא נגיד לגמרי לא נכונה, זה פשוט הווירוס עולה יורד, הכמויות שלו בסוף המחלה הן נמוכות, וזה כמעט כל האנשים האלה, העומס הנגיפי הוא מאוד נמוך, וקרוב לוודאי גם לא מדבק.
טוב, מעניין, כי... טוב... אנחנו רואים עכשיו גל שמתפרץ מחדש, רואים את זה בעיקר אצל הצעירים, ואפשר להיות רגועים יותר מהגל הקודם, מחודשיים, שלושה אחורה?
תראה, אלף אני לא הייתי קוראת לזה גל. הייתי קוראת לזה...
התפרצות מחודשת.
ממשיכים עם הקורונה. תראה, זה גם לא לגמרי...
לא, אז השאלה, פרופסור רב, האם בגלל שאנחנו רואים כאן מקרים קלים, אני קורא לזה 740 חולים תוך שבוע, וכולם מצב קל בבית, או רובם המכריע, זה אומר שהקורונה תלווה אותנו עוד הרבה זמן, ואם נשמור על הכללים, ואם הכל ילך כשורה, אז אנשים ידבקו, תקופה קצרה של אי נעימות, וימשיכו הלאה, כמו כל מיני וירוסים שמסתובבים כאן בעשרות שנים.
תראה, אני חושבת שזה נורא תלוי כמה באמת חולים, כי אנחנו יודעים בערך שעל כל 100 חולים, בוא נגיד, המספרים האלה נעים ונדיד בין 10%, 5%, 15% של חולים קשים, ואם באמת מגיעים למספרים כאלה, אז בוא נגיד על 700 אנשים, אני מניחה, יש מספר בכל זאת אשפוזים וחולים קשים, ואתה יודע, כל הקטע של תמותה היא מתפתחת יותר מאוחר, אז עוד מוקדם להגיד. אני לא יכולה להגיד שכרגע לא יהיו יותר מקרים קשים, לא יהיו יותר מקרי תמותה, אי אפשר להגיד את זה.
אז מה כן?
תראה, אני שוב, מה שברור, קודם כל אני חושבת שחשוב להדגיש, שבגלל שעושים כפול, תראו, מספר, ככל שעושים יותר בדיקות, ככה מוצאים יותר אנשים אולי אסימפטומטיים. וזה יכול להיות שגם, בוא נגיד, לפני חודש, חודשיים או שלושה, אם היו עושים את מספר הבדיקות שעשו באתמול, אז מאוד יכול להיות שהיו גם עושים מספר יותר גדול של נשאים, חולים או מה שלא יהיה. אני חושבת שהדבר אבל באמת המהותי הוא, זה אי אפשר לבוא ולהגיד הקורונה מאחורינו, הקורונה איתנו, ובשביל שבאמת נוכל לחיות חיים סבירים, סבירים, כלכלה וכו', אנחנו מוכרחים להיות יותר ממושמעים, חייבים לא להתקהל, חייבים לשמור עם מסכות, לשמור על ריחוק סוציאלי, על ריחוק של 2 מטר, חייבים לשמור, לא לבוא חולים לעבודה, זה דבר כל כך חשוב.
כן, ראינו את מה שהיה בגימנסיה בירושלים, 180 חולים רק מכמה שלא שמרו על הכללים, מורים שלא שמרו על הכללים.
נכון, אז צריך משמעת, ואי אפשר לבוא להגיד, אני לא מקבלת את זה שאומרים, זה אי אפשר, זה לא מעשי, זה לא הגיוני, לא, צריך לעמוד בזה, זה דברים שבהחלט אפשר לעשות אותם.
אצלכם עדיין מושפזים בשיבה חולים במצב קשה?
כן.
כמה?
מושפזים כ-4, 5...
לא דומה למה שחוויתם לפני חודשיים.
נכון, בהחלט לא. תראי, אני אומרת גם, אני אין לי מעקב על כל החולים, כי חלק מהחולים ששוחררו ברוך השם, אבל אתה יודע, הם שוחררו לשיקום וכולו, שזה גם לא דבר.
זהו, בואי נדבר על זה רגע, כי יותר ויותר אני שומע מקרים של אנשים שבאמת השתחררו מהמצבים הקשים, ויש הרבה שהשתחררו ברוך השם, אבל הם לא חזרו לעצמם, אנשים עברו, כשאנחנו אומרים שיקום, זה נשמע ככה כמו שיקום אחרי תאונה, אבל זה לא כך, זה אנשים נכנסו למצבים נפשיים לא פשוטים מהדבר הזה.
תראה, אני הייתי מחלקת את זה לכמה סוגים, זאת אומרת, יש אלה שהריאות שלהם נפגעו בצורה קשה ביותר, והם בקושי נושמים בכוחות עצמם, והם צריכים שיקום נשימתי, אבל אני לא בטוחה כמה מהם אפילו יזדקקו להשתלות ריאה, אלה שבאמת נשארו בחיים. אז א', זה הקטע באמת של הפגיעה הריאתית. מלבד הפגיעה הריאתית, אנחנו יודעים שאחת הבעיות של הקורונה, זה קטע שהוא גורם לקרישיות יתר, ואנחנו רואים גם היום אפילו אנשים שהשתחררו מקורונה, כאילו כבר השתחררו, כאילו הבריאו, יש להם כל מיני תופעות של קרישיות יתר, שזה בהחלט בעיה. אז זה דבר אחד. יש כמובן, כמו שאתה אמרת, אנשים שאנחנו רואים שיש להם עייפות קשה וממושכת, דיכאון, הפרעות אולי קוגניטיביות. שוב, הדברים האלה עדיין בחיתולים, אנחנו בודקים את זה עכשיו לעומק.
כן, הרבה זמן יהיה לנו עוד לבדוק לעומק פה ולהבין מה קרה ומה קורה ומה עוד יכול, מזה ללמוד בעצם למה יקרה בהמשך. לא פשוט. פרופסור גליה רב, מנהלת המחלקה למחלות זיהומיות בשיבא, תל השומר, תודה רבה לך.
בבקשה.
יום טוב. עכשיו, פוליטיקה, חבר הכנסת עוזי דיין מהליכוד, שלום לך.
שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
שבוע טוב, מה שלומך?
בסדר גמור.
טוב, היית סגן הרמטכ"ל, אלוף בצה"ל, וכשמדברים איתך למשל על נושא החלת הריבונות ביהודה ושומרון, אז אתה מסתכל על זה לא רק בפוזיציה שלך כאיש ימין, כחבר במפלגת הליכוד, כחבר כנסת בליכוד, אלא גם בעיניים הביטחוניות אולי, ותנסה להרגיע את ראשי ישע שאומרים, תשמעו, אנחנו מייצרים פה גוש קטיף 2, נצרים 2, בתוכנית הזו של טראמפ ונתניהו.
ממש לא, מה שהזדמנות, אם נשווה את זה נגיד לרצועת עזה, ורצועת עזה לא הייתה הכרה, זה לא היה מין מצב סופי, אלא זה חלק מהסבר הביניים, ובעיקר, איך אפשר להשוות את גוש קטיף לבקעה?
אני אגיד לך איך, לא, לא, לבקעה לא, אבל אני אגיד לך את מה כן. כשיישובים אמורים להיות מבודדים בתוך, כמובלעות בתוך השטח הפלסטיני, זה אחד, דומה לגוש קטיף. שתיים, מגוש קטיף יצאנו בלי הסכם וראית מה קרה, וגם פה עושים מהלך בלי שום הסכם עם הצד השני, אלא חד צדדי, ירצו, יקבלו, לא ירצו, לא נתייחס אליהם, זה החשש שלהם. לכן אומרים ראשי ישע, בוא נחיל בביקת הירדן ובפוסדור ירושלים ים המלח, ונראה איך זה עובד, ונתקדם לאט לאט, צעד אחר אגודה, לא הכל ביחד, ועוד נפקה על המצב הזה.
א', זאת אפשרות. אני לא אמרתי שתעשות הכל הכל, והלוואי, אם המתיישבים אומרים, בואו נתחיל בביקה ונלך הלאה, אני חושב שזה קצת פספוס, אבל זה דבר אפשרי, וזה גם מראה כמה התוכנית הזאת, או החבילה האמריקאית הזאת, היא טובה. אתה יודע, אני קצת לא יכול להגיד נזכר, אבל נזכר היסטורית, בימים של בן גוריון, שבאו אליו עם ההצעה בעצם של תוכנית החלוקה, ואם נכריז או נכריז על המדינה, אז אמרו לו, תשמע, אפשר לקבל, תקבלו חצי ממה שרציתם בעצם. אז הוא אמר, בסדר, תביאו, אמרו לו, ירושלים היא לא בתוכנית, היא מבונעמת. אמר, נסתדר עם זה. אמרו לו, תרגע, לידך תהיה גם מדינה ערבית, והגבולות יהיו מפותלים, והיישובים יהיו מבודדים חלקם. אמר, נו, נעשה. ואז אמרו, תשתים לב, וחצי מהתושבים של המדינה שלך, באותו זמן היו בישראל שני שליש ערבים ושליש יהודים. ובחלוקה גם אצלנו יצאו שיש הרבה, בערך חצי מהתושבים היו ערבים. בקיצור, אמר נעשה ונצליח. זה קצת חסר היום, הגישה הזאת, שבנימין נתניהו מוביל אותה, ואנחנו מובילים אותה שאומרת נעשה ונצליח. יש לנו פה הזדמנות היסטורית, ושאר הדברים הם לא בלתי חשובים, והדאגות הן לא סתמיות, זה נכון. אבל וואלה, מציעים לנו הצעה כזאת, שבניגוד לגוש קטיף וכולי, פותרת את הצד הבינלאומי, את ההסכמה הבינלאומי. אז בואו נלך על זה.
אז שאלה שוב, ללכת על זה מלא מלא, או צעד אחרי צעד? ללכת לקחת שטח, תא שטח אחד, בקעת הירדן, ים המלח, צפון ים המלח, אזור ירושלים ים המלח, מה שנקרא, נראה איך זה עובד, תודה, נראה, נמשיך הלאה.
למה לא גוש עציון ולמה לא...
לא משנה, לקחת אזור, לא, כן, אגיד לך, בקעת הירדן הרבה יותר קל.
מה שאתה מציע, בקעת הירדן לא יותר קל, לדעתי, אבל אני בעד, כי הדבר יותר חשוב. אם אתה רוצה נוסחה, אז צריך לקחת את כל מה שאפשר, ואחר כך מתוך מה שאפשר, אנחנו נלך הלאה, לא לדאוג.
לא הבנתי.
לקחת את כל מה שאפשר. אם יגיעו להסכמה חיצונית, פנימית, שזה רק חלק, אז זה חבל, אבל ודאי שצריך לקחת את זה. אחר כך נמשיך ונתקדם.
מה זה הסכמה? כשאתה אומר הסכמה, אומות העולם, אירופה?
מספיק לי ארצות הברית, ובארץ רוב, כי יש לזה קונסנזוס לדעתי גם בציבור, וגם בכנסת, ויש אמנם הפגנות, אבל הם המיעוט בסופו של דבר.
גם השמאל שהפגין אתמול.
כן, ודאי. אגב, דבר מזעזע, איך והפגנה של השמאל, יש דגלים של פלסטין במרכאות, באותו זמן ברמלה זורקים דגלים ישראלים, וואלה חבר'ה, השתגעתם, שכחתם שלנו לנו ארץ זאת, היה שיר של השמאל, לא של הרוויזיוניסטים.
טוב, שילכו לשם אולי, שיפגינו שם. אולי הם רוצים להחזיר את כל הארץ שלנו לפלסטינים, אלה שהפגינו אתמול בתל אביב. טוב, מהם לא נתרשם, איתו נדון בעניין הזה לגופו של עניין, ושאלתי אותך קודם על מה יגידו אירופה או לא אירופה, הזכרת את בן גוריון, חשוב מה יעשו היהודים, לא מה יגידו הגויים.
נכון, מדינית ישנה סכנה אחת, נשים על הלב.
מה?
שהיא כמה מדינות יכירו בפלסטינים כמדינה פלסטינית. זה לא ישנה את המצב בשטח, אנחנו שהקמנו...
אבל זה יסבך אותנו בזירה המדינית.
מלחמת השחרור, אנחנו יודעים שבשביל מדינה, צריך לדעת להגן על עצמך, לא מספיק לעשות ריבונות, צריך לשמור עליה, אנחנו נהיים עכשיו בנגב, בושה וחרפה. אנחנו צריכים לנהוג כבעלי המדינה, כי אנחנו זו מדינה שלנו, אנחנו לא באנו למדינה של אף אחד.
כן.
לקחנו אותה לעצמנו.
חבר הכנסת האלוף עוזי דיין מהליכוד, שיהיה בשורות טובות, בוקר טוב, תודה רבה.
בוקר טוב, שבוע טוב עם בריאות, אחדות וריבונות.
או, יפה, יצא לך טוב. תודה, תודה, שלום, שלום, אנחנו יוצאים לפרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. אתם או ילדיכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם. בביטוח הלאומי, במס ההכנסה או בחברות הביטוח. האזינו ביום רביעי הקרוב בשעה 21:00 למשדר מיוחד בו יתארח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. יום רביעי ב21:00, כאן בכל חי.
מאזינים יקרים, הקורונה השפיעה גם עליכם, מצבכם הכלכלי השתנה, קשה לכם לשלם את המשכנתא וההלוואות. שלום לכם, כאן אדב אתר, יועץ משכנתאות בכיר בחברת אור משכנתאות. אור משכנתאות יודעת לקחת את כל ההתחייבויות שלכם ומכניסה אותן לתוך המשכנתא, פורסת לתקופה שמתאימה לכם ובהחזר חודשי שמתאים את היכולות שלכם. אז הסירו דאגה מלבכם ועשו סדר כאן ועכשיו. נצלו את ההקלות שהמדינה נותנת לבעלי משכנתאות ובדקו עכשיו את האפשרויות העומדות לרשותכם. תנו למומחים של אור משכנתאות לעשות לכם סדר בחשבון. הבדיקה ללא עלות וללא התחייבות. חייגו עכשיו לאור משכנתאות ותבדקו מה מצבכם. כוכבית 5589. אל תפספסו את הטלפון. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
חדש במורשת איתן, בשיתוף בית החולים מעייני הישועה. טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה בבית החולים מעייני הישועה. לפרטים חייגו
1-800-700-4500. יש בשר ויש רודריגז, יש בשר ויש רודריגז. בעלי עסקים, שימו לב, מענק מיוחד להשתתפות בהוצאות הקבועות של העסק יצא לדרך. חלק מתוכנית הסיוע למשק בהיקף של כ-100 מיליארד שקלים. גובה המענק עד 400 אלף שקלים, והוא מיועד לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 20 מיליון שקלים, שפעילותם נפגעה עקב המשבר. חפשו פעימה שלישית באתר רשות המיסים, בדקו את זכאותכם, הגישו בקשה, ותוכלו לקבל את המענק. יחד נחזיר את המשק לצמיחה. משרד האוצר, רשות המיסים, משרד ראש הממשלה.
תמיד חלמת לעסוק במקצוע שיש בו שליחות? בואי להגשים את החלום וללמוד בלניאדו. תואר אקדמי בסיעוד. רק בלניאדו תוכלי ללמוד במרכז רפואי גדול, באווירה חרדית ומשפחתית, להשתלב בעבודה בתום הלימודים וליהנות ממגוון מלגות. התואר הינו תואר אקדמי מטעם המרכז האקדמי רופין. התקשרי עוד היום והרשמי 09-860-4778.
חדש ובלעדי לטורנדו, סדרת סמארט בטכנולוגיית SQ בצבע שחור מט בשילוב מראה וגם וי-פיי מובנה לשליטה מרחוק עם 7 שנות אחריות מלאה.
שלום, אני נון, בן 17 מנתניה, לומד בישיבת מגדלור. היום אני אומר תודה לאבא, תודה שהאמנת בי. התאמת לי כיתה קטנה ותוכנית לימוד פרטנית. עצמת לי חונך, דאגת ואהבת אותי ככה, איך שאני. עם תעודת בגרות ויכולות למידה, העתיד שלי יציל מתמיד. תודה לרב גרוסמן, האבא שלי ושל כל ילדי מגדלור.
הורים יקרים, מדבר הרב גרוסמן, אנחנו מאושרים לחנך דורות של ילדים לשם ולתפארת, עם אמון, הגנה ואהבה גדולה. ובעזרת השם, גם אתם תרוו הרבה נחת.
נרשמים היום, מטיבתא מגדלור. 072-213-2777.
שירבית, שלום.
הלו, שירבית. זה נכון מה ששמעתי?
בוא נשמע. מה שמעת?
שעכשיו בשירבית יש מבצע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב?
אז זה נכון.
מה? זה נכון? עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב? אני רץ לסגור.
כוכבית 2003, שירבית.
התעוררתם בזמן לאימון כושר? עכשיו תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו בדיגיטל או אצל הסוכן לאלטשולר שחם פנסיה נבחרת. אלטשולר שחם, מחויבים למקצוענות.
אין באמור תחליף לייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
עכשיו לכנסת, שנמצאת בסוג של בידוד, או שלא, מנכ״ל הכנסת, אלכס סחרוביץ', שלום לך, בוקר
אלברט,
טוב.
אלברט.
אלברט, סליחה. מה שלומך?
בוקר טוב, בסדר גמור, בוקר טוב.
טוב. אז חבר הכנסת מרשימה המשותפת שחלה, וחבריו או הסביבתו הקרובה נכנסו לבידוד. כמה אנשים בעקבות הסיפור הזה נאלצים ככה להיעדר מהכנסת?
טוב, אז אכן לפי הממצאים של הקירה שמוצע בבלת נציגי משרד הבריאות, יש לנו 4 חברי כנסת, אולם הרשימה המשותפת, בנוסף אליהם 2 מנהלי סיעה, ו4 אורחים שהגיעו להתארח.
זה כל הסיפור.
זה כל הסיפור. עדיין, מכיוון שהתחושה היא שמדובר באירוע קצת יותר משמעותי, מעבר למספרים כרגע שעכשיו ציינתי, הוחלט לנקוט במשנה זהירות. יושב ראש הכנסת הנחה אותי ביתר גורמים המקצועיים להערך לשבוע מאוד מצומצם מבחינה פרלמנטרית.
זהו, כי אתה יודע, זה לא סוד, רואים את התמונות ואת שידורים חיים מוועדות הכנסת, מהכנסת, לא כולם עם מסכות, לא כולם שומרים על ריחוקים. אלה שאמורים לתת דוגמה אישית לא ממש עושים את זה.
נכון.
אני אומר את זה כאזרח, מה שאני רואה.
אני חושב שכולכן, כולנו רואים, מי שצופה אכן רואה, למרות שבוועדות ובמיליאה, לכאורה יש הקלות לחברי הכנסת, כי הם אמורים, הם משתפים בדיון, הם מדברים, אז המסכות לא על פניהם. אבל נכון, אפשר להרגיש באופן כללי בהתרופפות הזאת, נקרא לזה ככה, כמו שניתן להרגיש בה ביתר חלקי הארץ. התחושה הזאת שהנה יוצאים מהמשבר והקורונה מאחורינו, אז הנה קיבלנו תזכורת שלו, כי הקורונה עדיין איתנו. ומי שעדיין לא הבין, אז יבין את זה השבוע הזה. כמו שמה, אנחנו לוקחים כמה צעדים אחורה, אבל עוד חוזרים לתקופת שיא המשבר, מתחילת התנהלות הכנסת. וכן, זו בהחלט...
תגיד, מה עושים עכשיו כשיש 4 חברי כנסת, במקרה הזה מהאופוזיציה, של כל 4 מהרשימה המשותפת באופוזיציה, כשהם לא נמצאים בכנסת ויש הצבעות, איך מאזנים את המצב?
לא, אז בשביל זה נכון. חלק מהסיבה שיושב ראש הכנסת החליט שהשבוע תהיה תעלה להצבעות רק מה שבהסכמה. לא יהיו נושאים שהם
כאלה... כי אתה יודע, זה יכול ללוות אותנו תקופה ארוכה. השבוע הבא יגלו כמה מהקואליציה, וזה ישבש לקואליציה, ואין הדבר סוף.
אתה צודק. מבחינה תיאורטית, אם אכן האירוע הזה ימשיך להתגלגל, ושרשרת ההדבקה אכן תוביל לעוד אנשים נוספים, ואכן עלול להוביל למחוזות שאתה כרגע מתאר.
או להצביע מרחוק. יש אפשרות חוקית כזו?
לא הבנתי.
להצביע מרחוק, חבר כנסת חולה, מבודד.
לא, לא, לא.
אין דבר כזה.
נכון, לעכשיו, על פי תקנון הכנסת, ניתן לקיים דיונים ברחוק בוועדות, זה כבר נעשה ונעשה פחות או יותר בתחילת המשבר. לקיים הצבעות, לא בוועדות ולא במליאה, לא ניתן.
אם הממשלה יכולה לעשות הצבעות בטלפון ובוואטסאפ, אז למה אתם לא?
לא, אז קודם כל השאלה לא צריכה להיות מופנית אליי. זו לא החלטה של הנהלת הכנסת. על מנת לעשות את זה, לעשות הצבעות, כמו שאתה אומר, הצבעות מרחוק, צריך לעשות שינוי חקיקה. וזה בידיים של נבחרי הציבור.
וצריך שכל הח"כים יהיו כדי לשנות את החקיקה הזו, ושלא יהיה בבידוד.
גם נכון, לא כולם, אבל בהחלט.
כן, כן. בהחלט. טוב, נקווה שהכנסת תחזור לפעילות שגרתית, כי בסוף, סוף סוף, סוף סוף, חזרתם לעבוד.
נכון.
ולך תדע לכמה זמן זה עוד עיקר, זה עוד יימשך, אבל נקווה שזה 3 שנים מלאות או 4 שנים מלאות.
אנחנו רוצים להיות אופטימיים בבוקר
זה. כן, אתה אופטימי?
גם לטווח הקצר וגם לטווח הארוך.
אתה אופטימי?
אופטימי. כן, אופטימיות זהירה, אבל אופטימי.
כן. טוב, איך אתם הולכים להיערך לממשלה כל כך גדולה בתוך המליאה? לא כולם ישבו, עזוב עכשיו קורונה שצריך חיכוכים, אבל בשגרה, איך כולם ישבו 35 חברי ממשלה סביב שולחן אחד קטן?
כן, אז למעשה ההחלטה הזאת כבר התקבלה, אנחנו לא נצרף את השולחן הקטן והפורסם הפנימי, למרות שנערכנו גם לאופציה הזו. פשוט נפקיע את השורה הראשונה בכל פאה, בהפרות הצדדיות, לטובת שרי הממשלה. זאת אומרת, אני מתייחס לימים כתיקונם, שכולם חוזרים לשבת, אתם יודעים זה לזה. ויש לנו מספיק מקום, גם עם החוק הנורווגי, יש מספיק מקום.
זהו, גם זו הייתה השאלה הבאה שלי, ייכנסו עכשיו עוד כמה חלקים.
אני נחתי, אז אני כבר ממקדים את זה. יש לנו מספיק מקום לכולם. נכון לעכשיו, כל הדוחות...
אני מזכיר לך שיש דיבורים שצריך להגדיל את הכנסת ל-180 חלקים, אבל עד שזה יקרה.
אני זוכר. מכיוון שכך, בוא נגיד, אם נגיע למצב כזה, אנחנו נצטרך להשתמש באולם חלופי, כי האולם המליאה הזה לא ארוך לכמויות כאלה.
כן. אלכס סחרוביץ', מנכ"ל הכנסת, שיהיה בוקר טוב, שבוע טוב.
שבוע טוב, תודה.
תודה, תודה. אנחנו חותמים את מהדורת הבוקר. תודה לסטי פלד, לאבי גדלוביץ', למוטי קופפר. תודה לכם שהייתם איתנו, שנהיה כולנו בריאים, שימו על עצמכם, שמרו על הכללים, שיהיה לכולנו בוקר טוב, בשורות טובות, להתראות מחר.
כל חי תמיד איתי, כל חי.